טוב, שמח לראות אתכם, מה שאפשר לראות בזום. היום אני רוצה לדבר, חלק מהשיעור הזה הוא שיעור סודי, הוא בעצם יום עיון בנושא הזה, לאן נעלמו כלי המקדש. ואת היום עיון הזה אני בעצם רוצה לדחוס, רוצה לדחוס את זה בשעה אחת, אז אני ככה קצת רוצה להכניס אתכם לזה. בעבר דיברנו על הנושאים הזה, איפה כלי המקדש היום. בעבר סיפרתי לכם את ההתכתבות שלי עם האפיפיור, את הקשר עם האפיפיור הנוכחי, שהוא גם מדבר ספרדי. כל הדברים האלו אנחנו דיברנו על זה בעבר, אבל יש המון חדשות והמון דברים נוספים, ואת הדברים האלו אני רוצה פשוט להגיד לכם, לספר לכם, אני אגיד לכם מה סודי ומה לא, אבל באופן כללי אני רוצה לעדכן בנושא, ואנחנו נלך לפי המצגת הרגילה, ותוך כדי המצגת הרגילה אני אספר. בוא, כהקדמה לכל העניין הזה, עכשיו אני לא מדבר על חיפוש הכלים. בכלל, חיפוש הכלים בחול הוא דבר שבמהלך השנים יצר מצב שבו אתה רואה איך עם ישראל בכל הדורות יתעסק בחיפוש בכלים. וזה מאוד חשוב לדעת שזה דברים שהיו במהלך השנים, ואני רוצה להתקן ממש. עכשיו, בעבר דיברנו על החיפושים בחול, היום אני רוצה יותר לדבר על החיפושים בארץ. בארץ יש לנו היום חיפוש טוב של כלים, שהוא ממש חיפוש של כלים בכל מיני מקומות בארץ. בעבר סיפרנו על מגילת הנחושת. מגילת הנחושת היא מגילה שנמצאה במדבר יהודה, והיא מגילה שבעצם כתובה כמו ספר תורה, טורים טורים. וכיוון שכתובה כמו ספר תורה, אז רצו לפענח אותה. עכשיו, היא נמצאה פה במדבר יהודה, וכנראה נגנבה והועברה למוזיאון הלאומי בעקבה. ואז הגיע פרופסור קון. אני רוצה לראות איך אני שולט על מתי להעביר ומתי לא. אני עכשיו יכול להעביר לבד, או... טוב, אני אנסה ל... דקה אחת, אני אנסה לברר. אני לא יכול לקבל שליטה על זה?
אתה יכול, אם אתה
הבנתי, לא, אז אני מעדיף, בסדר, אז אני אבקש ממך, אני צריך בטלפון, וזה מוקלט, נכון?
כן, כן, זה מוקלט.
ואני צריך להישאר על הקו, או אתה תשמע אותי?
לא, אני אשמע אותך דרך השיעור.
מצוין, אז אני אלך איזה רק שנייה, מצוין, סליחה על ההפסקה. כן, אז אני אמשיך בינתיים נשאר בתמונה הראשונה, מה שאנחנו, אז שוב אמרנו שהחיפוש של הכלים הראה את האהבה למקדש ואת הרצון הגדול, וסיברנו על מגילת הנחושת שנמצאה במדבר יהודה. זה מגילה שנכתבה בדיוק איפה כל כלי נמצא, זה דבר מדהים, איפה כל כלי נמצא זה מה שמראה המגילה, אנחנו אחר כך נראה את התמונה שלה, והמגילה הזאת היא, הירדנים לא נתנו לפתוח אותה, כי הם פחדו שהיא פורר, כי זה נחושת, כזה תבנית נחושת. בקיצור, עד שהגיע פרופסור קון, הוא מומחה גדול, והוא אמר שהוא יחתוך את המגילה טורים טורים, וזה מה שהוא עשה, ועל ידי שהוא חתך אותה טורים טורים, הוא הצליח לפענח מעל 90% מהמגילה, ושם כתוב במפורש איפה אתה נכנס ואיפה כל כלי נמצא. הבעיה היא שזה באמות, זה לא בזה, וצריך לחפש פעמיים, פעם לפי החזון איש ופעם לפי רב חיים נועה. אבל זה הדאגה הקטנה, בכל אופן, אנחנו, החיפוש נעשה בעקבות זה, ואתם יודעים שאני הייתי קשור לבני נוח, וונדל ג'ונס שהיה יושב ראש בני נוח בטקסס בארצות הברית, שהייתי בוועידה שלו, הוא בא כל שנתיים עם קבוצה של אנשים וחפר באזור מדבר יהודה, על פי השערות...
הטלפון!
לא, אני רק
רואה ככה.
על פי השערות של המגילה. אז אנחנו נדבר על עוד פרטים על המגילה הזאת ומה מצאו. אז בואו נראה, נמשיך עוד משהו בשיקופיות. נעביר לשיקופית הבאה. כן, זה המשכן. המשכן הזה, כשאבא שלי הגיע לאורוגוואי, אחרי השואה, אחרי שהוא עשה את כל המסע של ישיבת מיר, הוא הקים שם ישיבה שקרא לה ישיבת הרב קוק, ובישיבה הזאת הוא לימד אותם כל מיני דברים, ובין היתר לימד אותם את ענייני המקדש והמשכן, ואחד הדברים, אז לא היה את הדגמים שיש לנו היום, אז אבא שלי ביקש מאחד התלמידים להקים, לבנות כזה תבנית של בית של המקדש. אתם יכולים פה לראות את המנורה, אתם יכולים פה לראות את מזבח הקטורת, את קודש הקודשים ואת ארון הברית. בכל אופן, הרעיון של את השולחן, הרעיון של הדבר הזה מאוד עורר את התלמידים, ואנחנו במשפחה, אני מרגיש היום שאני מתעסק בנושא הזה כהמשך לעבודתה המיוחדת של אבי מורי. זה המשכן, בואו נמשיך הלאה. כן, יש כל מיני מקומות, למשל זה תבליט שמראה איך העבירו את ארון הברית ממקום למקום. ולא בטוח שזה הצורה של ארון הברית, אבל זה שום מבטא את שאיך שהנושא הזה היה דבר שאנשים השקיעו בו מחשבה ומאמץ. הלאה? כן, בחורבות המשכן בשילו הלך אחד הכהנים ומצא 1,000 שנים אחרי החורבן, הוא מצא דברים שריח, עדיין הריחו בה את ריח הקטורת, זה המראה על העוצמה החזקה של הריח, וזה כל היום יש גם לנו את שילה, לא מצאו את כל הדברים שציפינו, אבל בהחלט זה מזכיר את עבודות העבר. הלאה. זה יכול לתת לנו הרבה, כל העניין הזה של מציאת הכלים, כי כשאתה מוציא את הכלים, למשל, נמצא את השולחן ונמדוד, אז הדבר הראשון, נוכל להגיד אם זה מה גודל האמה, שזה גם יענה על הרבה דברים. וגם ההתעוררות, אנחנו אחר כך נדבר על הרימון שמצאו, ונראה שמצאו משהו ספק בכלל שאם זה היה שייך לבית המקדש, אבל איזו התעוררות גדולה זה עשה. אז מציאת הכלים יש להם חוץ מחשיבות של גדלים וכדומה, תחושה מאוד חשובה לציבור, לעורר של התקרבות לבניין המקדש. היום שיש לנו קורונה וכל העולם משתנה ביום אחד, קצת נותן לנו, אולי זה גם דבר שבא להראות לנו איך דברים יכולים להשתנות בבת אחת. כן, נמשיך. הבעיה הגדולה היום, כי באופן סביר יש סיכוי גדול שיש כלים באזור הר הבית, ששם נמצא, שם נמצא, זאת אומרת שהחביאו את זה שם, אנחנו אחר כך, אם נספיק לדבר על קפטן פרקר וכדומה, שהחביאו שם, זאת אומרת, לקחו משם כלים, משערים אולי גם החביאו, אבל אתם יודעים שכידוע, חלק גדול מאוד מגדולי ישראל אמרו שאסור להיכנס לשטח הר הבית מפני קדושתו, אבל הרווח הגדול הוא שהמחילות לא נתקדשו, ויש לנו אפשרות היום להיכנס למחילות. אם יהיה לי זמן, אני אספר לכם על החיפוש והקשר שלי עם הרב גט, ומה היה שם, איך הוא ניסה לחפש את הכלים, מה היה עם טדי קולט, אני מקווה שנספיק לעשות את זה, אבל נמשיך עכשיו הלאה. כן, אנחנו מדברים על כלי הבית הראשון. בכלי הבית הראשון, השאלה היא, זאת אומרת, עשו, שלמה המלך הכין כל מיני דברים, ואנחנו צריכים לדעת מה נשאר ומה לא, אם עשו 10 מנורות, אולי אחד מהם נשאר. כל הדברים האלו נראה הלאה, הלאה. כן. ויש לנו את הנושא של אהרון. אהרון היה בקודש הקודשים, אבל בבית שני הוא נגנז על ידי ישיהו, מתוך פחד שהוא ייפול ביד הגויים. והוא בעצם כנראה, אם לא הוציאו אותו משם, הוא נמצא עד היום בתחתיות הר הבית, יש דיונים על הקדושה שלו, מסתומה שנשארה, שגויים לא יחללו אותה, וזה הוכן במקום ששלמה המלך הכין מיוחד כדי להחביא בשעת הצורך, ובבית שני לא היה את ארון הברית, קודש הקודשים היה ריק, ודווקא אומות העולם מאוד התפעלו שבמקום של שיא הקדושה של עם ישראל, בעצם אתה לא רואה שום דבר. אני סיפרתי לכם בעבר, שאמרתי לרב אליהו שאני מחפש את הכלים, ועל הנושא של כל הסיפור הזה של שלמה המלך, אז הרב אליהו אמר לי, שלמה המלך בחוכמתו הכין מקום להחביא את הכלים, ואתה תמצא אותם. טוב, אחרי איזה שבועיים הוא שואל אותי, נו, מה המצב, זה מתקדם? אמרתי לו, הרב יאש אותי. הוא אומר, אני יאשתי אותך? חז וחלילה, תחפש. ואז הוא הביא לי דוגמה את הרצל, שהרצל לא היה רב ראשי, וגם לא קרוב לכך, ובכל אופן הוא עשה התעוררות גדולה בעם ישראל. אז הוא שאל אותי למה, אז הוא אמר לי, כשהקדוש ברוך הוא רוצה, שתהיה התעוררות, אז הוא עוזר. אז אם הקדוש ברוך הוא ירצה שאתה תמצא את הכלים, אתה תמצא. אז אתה צריך לחפש, אתה צריך ללמד את זה, אתה צריך לצרף את הציבור עם זה, אבל אתה, אבל אי אפשר לדעת מה יהיה. הלאה? כן, אז זה אזור. השאלה היא, איפה בעצם זה המקום של קודש הקודשים? הרי אתם יודעים שהמוסלמים בנו את המתחם הזה, שנקרא עומר, שהוא בעצם, הם קיוו שהיהודים יחזרו בתשובה ויהיו מוסלמים, והם הכינו את זה. יש משערים שלפי הרדב"ז, המקום, זה המקום שבעצם היה קודש הקודשים, ולפי זה הדברים נמדדים. הלאה? ובאמת, אחד הדברים כשאתה הולך לתוך עומר, אתה רואה כאן, המקום הזה, משערים שזה בן השתייה, ששם היה, עליו היה ארון הברית, ואז שואלים, אז למה האבן הזאת היום הרבה יותר גבוהה מאשר אנחנו יודעים על אבן השתייה? התשובה היא שהגויים במהלך השנים חשבו שהכלים נמצאים מתחת לזה, והם ניסו לשבור את המקום, ולנסות לחפש את הכלים. כשהם ראו שזה אבן חזקה, אז הם התייאשו, ואז הם חשבו שהכניסה היא ממקום אחר, הלאה. כנראה שפה אתם רואים את לשכת דיר העצים, יש פה כל מיני איזה מקומות, פה רואים את מזבח הקורבנות החיצון, פה רואים את בית המוקד, אתם יודעים שבירושלים קר, והכהנים הלכו יחפים, אז פה הם התחממו, בעתיד לא יהיה צורך, יש רצפה מחוממת, וכבר יש תכנונים מסודרים, איך יהיה הרצפה בבית המקדש, ואיך הצינורות המחממים מלמטה לא יפריעו לכל מיני בעיות של קדושה וכדומה. ופה אנחנו רואים את לשכת דיר העצים, ששם ישבו המבוגרים וכל מיני כהנים, ובדקו האם לעצים יש תולעים או אין תולעים, אני אחר כך אספר לכם סיפור מעניין על זה, וככה הם בחרו את העצים, ולשכת דיר העצים, הגמרא מספרת, שיום אחד ראה שהרצפה משונה מחברתה, אז הוא אמר, כנראה זה הכניסה, ומפה הלכו את כל הזה מתחת לפני האדמה, ואז הגיעו פה לאיפה שהכלים. אבל באופן, אז הוא בא והביא מקוש וניסה לפתוח את זה, ואז יצא ניצוץ ושרף אותו, ויש מקור אחר שכתוב שהלך לקרוא לחבר שלו, ועד שהוא הגיע יצא נשמתו, זה סימן שמשמיים לא רצו שיגלו את כנראה את המחבוש של הכלים. הלאה? כן, עכשיו השאלה היא איפה תמונים הכלים, אם הם תמונים באזור הר הבית. ישנה גרסה שהכלים נטמנו במקום הכי קרוב להר הבית, אם אנחנו לנושא של, לפי הרדב"ז, פה היה קודש הקודשים, וזה הכניסה, שער הכותנה, זה הכניסה שנכנסים לשם, ולפי המסורת, אחד המסורות, הכלים נמצאים מתחת למדרגות האלו שבכניסה פה. ואחד הדברים המעניינים, שפעם אחת גיסי היה עושה סיורים שם במקומות המותרים באזור העיר העתיקה, ויום אחד הייתה קבוצה של מורות של בית יעקב, והוא אמר, הם עמדו על המדרגות האלו, והוא אמר להם, אנחנו עומדים על המדרגות, ויש דעות שמתחתנו נמצאים כלי המקדש, ואז המורות התחילו לברוח, בגלל שהם הכירו את המסורת הזאת, והם חשבו שאולי אסור לדרוך בכלל על המדרגות, כי למטה נמצאים כלי המקדש, זה ככה עוד מסורת שאנחנו מכירים בנושא של הכלים, שאם הם תמונים באזור הר הבית, הלאה? כן, פה אנחנו רואים את כל הרחוב, ובסוף את שער התמונה. הרחוב הזה נמצא, מי שמכיר, פה בצד יש את החנות של נרזה, והולכים עוד קצת, פונים ימינה עד הסוף, פה יותר זה הכותל הקטן, אז זה הדעות על המיקום של הכלים באזור ההוא. הלאה? כן, זה כתובת שהובאה מאזור עיראק, ששם יש על הנושא של הכלים הורדו לאזור שמה, הלאה? כן, וזה ממש איך שיהויכין, 11 שנים לפני החורבן, הוא לקח איתו כנראה חלק מהכלים, והתמין אותם באזור בבל, באיזשהו מקום, עוד מעט אני אספר לכם על החיפוש שם, נמשיך הלאה. זהו, יש דעה שמופיעה, יש ספרים חיצוניים, אחד מהם נקרא חזון ברוך, שאומר שהכלים הוטמנו לא באזור הר הבית, אלא הכלים הוטמנו על ידי, הוטמנו באזור של האזור של ההר, שמשם ראה משה את הארץ, הר נבו. השאלה איפה זה הר נבו, ועל זה יש מחלוקות גדולות. דרך אגב, על כל אב המינה איפה זה הר נבו, הנוצרים עשו ליתר ביטחון כנסייה לגרסה הזאת. זה היה הגישה גם נוצרית. כל מקום שיש סיכוי שיש קדושה שם, אז הם עשו כנסייה. אז גם באחד האב המינות, כן, הלאה? אחד האב המינות של הזה, אז שם נמצאת ה... דבר נוסף שידוע לנו על הכלים, זה מה שכתוב בחז"ל, שבא על בלשצר, של בלשצר לקח את הכלים והשתמש בהם, ואז יצא יד משמיים וכתבה ממתוס ננקפי אל ערן. וזה מעניין שרמברנט, שהיה צייר האדם, היה צייר בינלאומי, הכין ציור מיוחד על בלשצר והיד משמיים שכותבת את זה. אומרים שכנראה אחד הרבנים, יש כל מיני השערות מי זה, כתב לו את הדברים בעברית, והוא הכניס את זה לציור. מה שאנחנו רואים פה, ממתוס ננקפי אל ערן, אם אתה קורא את זה מלמעלה למטה, אז זה מנה מנה תקל ופרסין. שהכוונה היא שאמרו לבלשצר שכיוון שהשתמשת בכלי המקדש, מלכותך תילקח ממך. אז זה המנה מנה תקל ופרסין, זה עוד ידיעה על הנושא של לקיחת הכלים. הלאה? דבר נוסף, אתם יודעים שקורש נתן הצהרה שיש אפשרות לבנות את המקדש, ויש דיון שלם לגבי הנושא של מגילת אסתר. לגבי הנושא הזה יש הצהרה שלו, והשאלה היא מתי זה היה בדיוק לגבי התירוך, אם זה היה כבר מצב שבני ישראל, צריך לדעת מי זה היה בדיוק אחשוורוש, ולדעת אם בעצם יכלו לבנות או לא יכלו אז לבנות, ואולי זה מה שקרה עם מרדכי, שהוא אמר, אתם יכולים לבנות או להשתמש במקדש, ואתם לא עושים את זה, ולכן הוא היה מזועזע, איך הם אומרים, איך הם נמצאים במשתה, ואומרים, וואו, איזה יופי, יש הכשר בדץ ובלס והכל, אבל לא משתמשים בבית המקדש, או לא בונים, תלוי לפי איזה גרסה, זה גליל שמצאו של הצהרת כורש. זה לא הצהרת כורש שלנו, אבל זה בהחלט מראה איך כתבו את ההצהרות באותה תקופה. פה אנחנו רואים גליל עם הצהרה של כורש על משהו אחר, אבל בדומה כנראה הייתה הצהרה שלנו. הלאה. ובאמת מה שאנחנו רואים בעיר סוס בפרס, נמצא הארמון הכי גדול שהיה במזרח התיכון. פה אנחנו רואים שהיה משתאות, ממש מה שכתוב במגילת אסתר. ואולי פה, אולי פה השתמשו, אחשוורוש השתמש בכלי המקדש, ולכן האשכנזים, כשמגיעים למילה וחילים מחילים שונים, הם בעצם אומרים את זה במנגינת איכה, מתוך הצוות שאולי הוא השתמש בכלי המקדש. הלאה? כן, זה הר נבו, לפי אחת השיטות, שמשם ראה משה את הארץ. בהר נבו פה יש למעלה, אתם רואים, כנסייה, ומה שמעניין, שהרצפת פסיפס של הכנסייה, אם אפשר הלאה, עם רצפת הפסיפס, תראו, זה תוכנית של בית המקדש, וזה משובד ברצפת הכנסייה בהר נבו, ממש אנחנו רואים את תוכנית המקדש, ובאמת, רואים את התוכנית של בית המקדש, ככה זה משופץ ברצפת הכנסייה בהר נבו. שוב, אולי, אם זה באמת הר נבו, אז הכלים תמונים בתחתית ההר שם. הלאה? כן. זה סיפור מאוד מעניין של וילהלם שפירא. סיפרתי לכם בעבר את הסיפור, אבל אני רוצה לחזור למי שלא מכיר, לא זוכר. וילהלם שפירא היה יהודי מומר, שהוא התפרנס ממכירת כל מיני עתיקות. והוא מכר עתיקות, והוא טען שהוא מצא באזור אפולה כלים ששייכים לבית המקדש, ובאופן טבעי הוא מכר אותם במחיר יקר. זה דרך אגב, את כל הסיפור עליו, סיפרה לי אמא של לפיד, אני מאוד מאוד מעריך את עבודתה ואת חקירתה בנושא הזה, ובאמת ביתו ידע שאני רב, ומאוד בהערכה דיברה על כל הנושא של כלי המקדש, צריך לציין את זה, והיא כתבה על זה ספר, על זה, ואותו וילהלם שפירא מכר כלים עלה. מכר, אתם רואים, אז מצאו את כתובת מישה מלך מואב, אז הוא לקח כל מיני פסלונים, כתב על הפסלונים למעלה את כל מיני דברים מתוך אותיות עבריות, מתוך הכתובת של מישה, ומכר אותם במחיר יקר. עלה, הוא גם אמר שהוא מצא את ספר הדברים העתיק, וניסה למכור את זה, והיה ויכוחים גדולים, והרבה מקומות רצו לקנות את הכלים האלו, ואז הוא בעצם, מה שהוא עשה, הוא העביר מאחד לשני, וביקשו ממנו כל מיני חוקרים וארכיאולוגים לתת אפשרות לבדוק את זה. ואז אחד החוקרים הגדולים באנגליה טען שזה זיוף של ספר דברים, וזה לא המקורי, וזה מאוד מאוד ריגש אותו, זאת אומרת, הצבן אותו, כי אומרים שהוא מוכר משהו מזויף, אבל בכל אופן הוא עלה באיזה מלון גבוה בהולנד, עלה לקומה האחרונה וקפץ למטה והתאבד, וזהו. מה שמעניין מאוד, שכשהחוקר אמר שהוא גילה שזה לא ספר דברים המקורי, זאת אומרת שזה זיוף, אז יצא למחרת, אולי עלה? יצא למחרת קריקטורה, שהנה החוקר תופס את וילהלם שפירא בשקר. תזכרו, הוא היה יהודי מומר, אבל זה לא משנה, ברגע שהוא נתפס במשהו לא טוב, מיד לא שכחו לצייר לו את האף היהודי הידוע, וזה היה הקריקטורה שפורסמה. הלאה. כן. עכשיו יש לנו את מדרש עמק המלך, ששם כתוב שבעתיד לבוא נער הפרט יעלה על גדותיו, ואז יבואו הכלים שהותמנו באזור עיראק. הלאה. כן, אז זה נער הפרט, ואם הוא עולה על גדותיו, אז כנראה מה שנטמן מתחתיו יגיע פה לארץ. הלאה. זהו, עכשיו אנחנו נעצור פה שנייה לפני הסיפור האתיופי שאותו סיפרתי לכם כבר בעבר, אולי אני אתן תזכור קצר, אבל אני רוצה לחזור ולספר לכם את הסודות. היום יש לנו ברחבי הארץ חיפוש גדול של כלים, מה שמותר לי, הם מערבים אותנו, אותי ועוד אחד הרבנים במכון, כמכוונים מבחינה הלכתית מה לעשות, שזה דבר, אני אתן לכם דוגמה, בזמנו שאל אותי ונדל ג'ונס, מה הוא יעשה אם הוא ימצא את הכלל? הכלל כידוע זה כזה צנצנת מיוחדת, ששם יש את האפר פרה אדומה של הפרות הקודמות, והוא אמר לי בתור גוי, אולי אני אתמה את זה, גם בתור יהודי, אם הוא תממת, הוא שאל אותי מה לעשות, איך הוא ישלוף, לפי מגילת הנחושת, אם הוא יגיע לכלל, איך הוא ישלוף את זה? אז אמרתי לו שאלות כאלו צריך לשאול את הרב גורן, והרב גורן באמת לימד אותו לקחת איזה מגרפה, אז אמר לו לעשות מגרפה ארוכה מאוד, עם מקל ענק מעץ שלא מקבל תומה, ועל ידי זה הוא הציע לו לגרור את זה, זה היה... וונדל ג'ונס הזה כל פעם חיפש והיה שואל אותי את הפרטים, ויום אחד הוא מצא חומר מאוד, הוא ראה באחד המערות שהוא אמר אולי, דרך אגב אנחנו יודעים בדיוק איפה כל הכלים, שוב אנחנו לא יודעים במגילת הנחושת מה זה הכלים האלו, זאת אומרת אנחנו לא יודעים אם זה כלים של בית ראשון או בית שני, כנראה, וגם מה שאנחנו לא יודעים עוד, אולי זה כלים, זה כנראה בית שני, אבל זה אולי כלים שבר כוכבא הכין שמהרה יבנה בית המקדש, והוא הצפין את זה שם, זה כל מיני השערות, מה זה הכלים שמופיעים במגילת הנחושת. בכל אופן, הוא כל פעם היה נכנס לאיזה מערה באזור מדבר יהודה, ואז אומר לעצמו, אולי זה פה, ואז התחיל לפי הכתוב שם. יום אחד הוא הגיע לאיזה בור, וראה האפר שיש בבור מאוד, 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 כזה, דק כזה, הוא אמר, וואו, זה לא אדמה, זה שאריות של משהו שרוף, או של משהו אחר, או של עץ מרוסק. והוא חשב שאולי זה הקטורת, ואז הוא מאוד ביקש ממני אם אני יכול לבוא שם מדבר יהודה, וקשר לי חבל ומשך אותי למעלה. וטוב, אני ערכתי את זה, ואתם מבינים שאחרי 2000 שנה, הסיכוי שהריח יישאר הוא קטן, אבל הוא בכל אופן לקח את החומרים האלו, ושם היה כמות גדולה מאוד, והם שלחו את זה למעבדה, מדובר על 600 קילו של כל מיני דברים שהם מצאו שם, הם טוענים שבמעבדה, במעבדה, הם טענים שבמעבדה כן אמרו שזה שייך לקטורת. מה שמעניין, שלפני השיעור, אני הבוקר התקשרתי לאחד המדענים כדי להתעדכן וכדי לשאול אותו מה מותר לי לספר ומה אסור, ואז אמרתי לו, שאתה יודע שאני לא חושב שמה שמצאו שם זה שאריות של הקטורת, אז הוא אמר לי, אני אשלח לך את המסמכים, ועכשיו קיבלתי באימייל את המסמכים של מעבדה גדולה שטוענת שזה דברים שיכול להיות ששייכים לקטורת, אני אבדוק את זה, אבל בכל אופן. עכשיו, מה בעצם מחפשים? יש כמה וכמה מרכזי חיפוש, יש מקום של עוד מערה סודית, שזה דבר לוקח זמן, שנמצאת, ששם מצאו כל מיני כלים. שוב, לא מדובר על הארון והשולחן במנורה, אלא מדובר על כל מיני מחתות וכדומה של כלים שלפי התאריך של הצורה, של הכלי, של הצורה, של החומר של הכלי, יכול להיות שזה שייך לבית המקדש. אני ראיתי את הכלים האלו, הוא אפילו בא למכון פועה עם כמה כלים, להראות לרבנים במכון שזה רציני, וזה דבר שאנחנו מנסים לקבל רשות להיכנס למערה הזאת. צריך לשבח את אשתו של ראש הממשלה, שראינו לה את הדברים האלו, והיא ניסתה גם לעזור לנו בעניין. זה דבר אחד, אז זה שוב הרבה כלים שקשורים למקדש, לא הכלים המפורסמים, אבל כלים שהיה ידוע שהשתמשו בהם כמו מחתות וכדומה. עוד שני צורות חיפוש יש במערות קומראן. במערות קומראן, כידוע, מצאו שם את המגילות הגנוזות, כנראה שהיה שייך לכת מיוחדת שקראו לה כת האור. הבעיה בכת הזאת ובזה זה לא דבר פשוט, כל העניין הזה של כי מבחינה דתית הם לא היו קרדלניקים וגם לא חרדים, וגם כנראה לא לייט, אלא מה שידוע אז שיש שאלה לגבי איזה מצוות הם קיימו ולא, ודווקא אצלם במערות שלהם מצאו גם את המגילות הגנוזות, ועוד דבר מה שמצאו שם, מצאו שם בעצם תעתיק של כתבים, פפירוסים, או סתם אורות כאלו, שעל האורות כתבו, ובעצם יש לנו קטעים מכל ספרי התנ"ך. מגילת אסתר, עד כמה שידוע לי, לא מצאו שם, אבל שאר ספרי התנ"ך, יש שם תעתיקים על האורות האלו, או על הפפירוסים האלו, וזה עדות שהיה באמת כתב עברי קדום, מיוחד, מתאים לאז. מצאו שם גם, יום אחד אני זוכר את ההתלהבות הגדולה, מצאו קד כזה של חרס, והיה עליו שיריים של שמן, ששיערו שהשמן הזה הוא שמן האפרסמון, אתם צריכים לדעת, שמן האפרסמון, זה בעצם שמן שהוכן עם הצורי, זה הסממן הראשון של הקטורת, והשמן הזה היה מאוד מאוד יקר, הוא היה פאר תעשייה בעין גדי, פאר התעשייה שם, ואת שמן מצאו קד שהיה בו את השמן הזה של שמן האפרסמון. יש שוב מחלוקת מבחינת הפענוח, אבל שמן זה ברור, השאלה אם זה באמת של האפרסמון, אבל בכל אופן זה מראה את ה... כי גם על האפרסמון הזה יש לנו היום מחלוקת איזשהו סוג צמח הוא היה. בכל אופן, באזור קומראן זה ממש מקום שמצאו כל מיני דברים שקשורים למקדש. אני שוב חוזר, אנחנו צריכים לדעת שממש החיפושים שם הם חיפושים רבים, ויש קבוצה ממש שבאה אלינו ומקבלת הדרכה הלכתיות, ומצד שני נותנת לנו מה שהם רוצים, הם קיבלו עכשיו רישוי, רישיון, וברגע שהם חופרים בתוך המערה עצמה, וכשהם רואים שיש איזה רצפה כזאת משונה וכדומה, אז הם מביאים כלים מיוחדים וחופרים. והם נמצאים בקשר קבוע איתנו, יש לנו קבוצת וואטסאפ, והוא שולח תמיד תמונות של הדברים שהוא בעצם מוצא שם, זאת אומרת, הוא עוד לא מצא ממש משהו מאוד רציני, אבל בכל אופן יש השערות שזה שם, והוא מנסה לחפש את הכלים, כמובן שברגע שהוא ימצא והוא יאפשר לי לפרסם את זה, אתם תהיו בין הראשונים שאני אספר לכם. אבל שוב זה גם, אז אנחנו מדבר, אני לבד קשור לשלוש קבוצות, לא כל אחד יודע מהשני, שבעצם מחפשים את הכלים. בעבר גם דיברנו על מערת צדקיהו, האפשרות שיש שם, אבל יש היום חיפוש של הכלים, וצריך לדעת שזה דבר מעשי. אני רואה בזה התעוררות גדולה לנושא של המקדש, ושאנחנו צריכים ללוות את זה, שלא יעשו דברים, כל מיני שגיאות הלכתיות וכדומה. כשאנחנו מדברים על הדברים, אנחנו צריכים לדעת ש כל דבר צריך להיבדק. אני מאוד מקפיד שישלחו את זה לפחמן 14, זאת אומרת, לבדוק בדיוק אם זה יכול להיות משהו מאותה תקופה, ואז לתת השערות מה הדברים יכולים להיות, ואני הבאתי להם מקורות ודברים בתחום הזה. אנחנו נמשיך עוד קצת במצגת, אנחנו לא נגמור אפילו רבע של זה, אבל בכל אופן, שוב, חלק מהדברים, אני רק מאזכיר לכם מה סיפרתי לכם בשנים עברו, אני כאן מספר על משהו שידוע יותר אצל האתיופים, אבל אני מספר את זה כדי לתקן כל מיני דברים שאומרים שאני לא רואה בזה, לא רואה בזה אפשרות מבחינת המקורות, אז לכן אני רוצה שתדעו. זה כיסא שלמה שמתאר, ולכן הסיפור הוא על שלמה המלך. בואו נעבור הלאה. כן. מה שמעניין, שמה שאתם רואים פה, זה באתיופיה. בעיר אקסום באתיופיה, יש שם מקום מיוחד, אנחנו יכולים לראות את זה פה ופה בפנים שנכנסים, ושם יש כנסייה מיוחדת, הם אומרים שזה בבית כנסת, יש על זה כל מיני דעות, ושם הם טוענים שאתה נכנס, שם נמצא ארון הברית. איזה ארון הברית יש שם? הם טוענים ששלמה המלך, מבן שהיה ממלכת שבא, הבן שלו שכנע את הכהן הגדול שהוא ייתן לו ארון מזויף, והוא ייקח את הארון המקורי לעיר אקסום באתיופיה, והוא לקח את זה וזה נמצא עד היום שם. הדבר הזה כבר נבדק, קבוצת ארכיאולוגים מגרמניה הגיעה לשם, והם עבדו בשיטת שכנוע בינלאומי. אתם יודעים מה זה שיטת שכנוע בינלאומי? זה שוחד, כסף. לא שוחד, כסף. והם שילמו הרבה לאתיופים שם, ונכנסו חדר בתוך חדר, והוא אמר להם שזהו, אתם לא יכולים להיכנס יותר, אז הם אמרו לו, כל מה ששילמנו זה כדי להיכנס ולראות את ארון הברית עם שברי הלוחות בפנים. כפי שאמרתם, אם לא, אז תחזיר לנו את הכסף. אז הם שילמו עוד קצת, ואז הוא נתנו להם להיכנס, והם בדקו וראו שם איזה ארון שצבוע בזהב, ובתוכו כמה אבנים, או מצופה זהב, אבל לא יודע, זה לא נראה לי. בקיצור, הם כותבים, הארכיאולוגים שם, שזה לא ארון הברית, וזה לא הבן של מכת שבא עשה עסקה, זה מסורת כנראה שלהם, אבל עד היום, כאילו לא מרשים להיכנס לשם, אבל אנחנו בדיוק יודעים שארון הברית לא נמצא שם, הוא נמצא כנראה, אם לא הוציאו אותו, אם יכין לא העביר אותו למקום אחר, אז הוא נמצא עד היום בתחתיות הר הבית, ולפי הרב אליהו, אם יהיה סייעתא דשמיא הגדולה, נוכל למצוא אותו. דרך אגב, אני רוצה לספר לכם, שאני יצרתי קשר בזמנו, עם שהיה עוד סדאם חוסיין, יצרנו קשר כי טענו שבמוזיאון הלאומי של עיראק, יש שם את הכלים, וכמובן גם אנחנו בשיטת שכנוע בינלאומית, שלחנו כל מיני אנשים לשם, והם ראו כל מיני דברים של כלים יהודיים, אבל לא נראה שזה כלים ששייכים למקדש. אז זה ככה משהו שרציתי לספר לכם על זה. אנחנו עכשיו יכולים לעבור לבית שני. בבית שני, כידוע לכם, זה יהודי באשקלון בנה, חיים תמסות, בנה את הדגם היפה הזה, אז אני ככה מציג אותו. בבית שני, אתם מכירים את כל הסיפור, מה שקרה עם המכבים, הלאה? כן, אנחנו יודעים את המכבים שהגיעו, וכמה שנים טובות, 3 שנים היה ההיכל, הכל מושבת, ואפילו גדלו הסבים בחצר של בית המקדש, כואב הלב, אבל אחר כך הם תיארו את המקדש, ומכל זה, הלאה, נולד לנו חנוכה עם 8 תרנרות וכל הסיפור שיש, אז זה יש לנו את ההתחדשות באמצע בית שני, הלאה. כן, עכשיו בואו נראה את המשך החיפושים, זה הדגם שהיה בהולילנד. השאלה היא, איפה ומה יכול להיות שהכלים נמצאים פה, הלאה. וזה מה שסיפרתי לכם על מגילת הנחושת. מה שאתם רואים פה, זאת מגילת הנחושת, לפני שפרופסור קון פתח אותה. והמגילה הזאת הוציא אותה לאור בצל, בן ציון לוריה, הוא התפיס בעברית את כל הדברים שפרופסור קון הצליח לפענח. בזמנו דיברתי איתו על פרטי המגילה, ועברנו שם על הדברים שהוא פרסם, ושוב, לפי המגילה הזאת, היה במשך כמה שנים, ונדל ג'ון, סיפרתי לכם עליו, שהוא היה יושב ראש בני נוח, והוא בעצם, כל שנתיים בערך הגיע פה לחפש את הכלים. דרך אגב, אני הייתי אצל הרב אליהו, והוא ביקש להתגייר, והרב אליהו אמר, הקדוש ברוך הוא הוליד אותך גוי, אז אתה צריך להיות גוי, אבל אתה צריך לשמור את שם הישראל בני נוח, ולעשות נפשות אצל אומות העולם, לשמור את שם הישראל בני נוח, והוא באמת לקח לעצמו את הפרויקט הזה, ועשה את זה בצורה אדירה, של שמירת 7 מצוות בני נוח על ידי הרבה הרבה אנשים, ועודד אותנו לכתוב איך יהיה ואיך לעשות טקס של חתונה ואיך לעשות הכל לפי בני נוח. פה אתם רואים את המגילה עצמה, רואים את הצורה שזה כתוב בה, רואים את הפינוח שלה בעברית, ואת הפריטים בדיוק של הדברים, איפה כל כלי נמצא. בקיצור, יש לנו את כל המידע, רק אנחנו לא יודעים איפה המערה הזאת, ולפי זה כל פעם חיפשו במערה אחרת. הלאה? כן, ואז יש לנו את הסיפור הגדול על טיטוס הרשע, כל מה שקרה לנושא של המקדש, ושהוא את החילול של הדברים, ולקיחת המנורה, פה רואים שהמנורה נלקחת, ושאר טיטוס ברומא, יש שם את התבליט הגדול של המנורה, הלאה? כן. אבל אנחנו תמיד צריכים לזכור שיש לנו את המדרש של אבות דרבי נתן, שיש ברומי יש את הציץ, דרך אגב אפשר אז לראות איך כותבים כל זה של השם עם שורה אחת או לא, יש אולי את אחד המנורות ששלמה עשה, אבל בתחתיות הר הבית עד היום המשכן נמצא שם, ובגדי הכהן ועוד מנורה נמצאת היום בתחתיות הר הבית, כתוב במפורש במדרש הזה, ואז אנחנו, אם אנחנו מחפשים, בהזדמנות אני אספר לכם גם על החיפוש בוותיקן, כבר סיפרתי לכם ונחזור על זה ונעדכן אתכם, אבל זה ברור שבאזור הר הבית יש, והדברים נגנזו ויש מקום לחפש את זה. הלאה? כן, אז שם נוכל לראות אם קודש להשם כתוב בשורה אחת או לא. הלאה? וכמובן יש לנו פה, אני שלחתי לצלם מקרוב, פה אנחנו רואים את המנורה, הרב ישראל אמר לי חצוצרות, שלדעתו זה המגשים שהיו של השולחן, ולמה הראו אותם בתהלוכה, כי הם היו משהו דבר מאוד מאוד ככה נוצץ ובולט, לכן הכניסו את זה לשער טיטוס ברומי, וגם הראו את זה בעקבות תהלוכות. דרך אגב, שני האנשים האחרונים פה סוחבים ביד שלהם ענף, וזה משערים שזה הצורי, שזה אותו הפרסמון שדיברנו עליו. אני שלחתי ידיד לצלם ממש מקרוב, והשוויתי את זה לכל מיני ציורים בכתבי יד, ואנחנו מנסים לשער שזה הצמח קומיפורה או פבלזמו, שזה בעצם אולי הצורי של בית המקדש, זה דבר שצריך לבדוק את זה, אבל בכל אופן, זה התהלוכה שהגויים, והשאלה היא, האם הכלים הגיעו לרומי ונמצאים עד עכשיו או לא, אבל זה סיפרתי לכם בעבר, ואני אספר לכם גם בעתיד, בואו נראה הלאה, כי הזמן שלנו נגמר. פה אנחנו רואים את המנורה, ומה שמעניין, אחד הדברים הלא מובנים, מה זה שיש פה כל מיני שקצים ורמסים. בסמל המדינה לא ציירו פה שקצים ורמסים, אבל במנורה עצמה, אז הרב הרצוג טוען שבדרך שהעבירו את המנורה, כנראה היא נשברה פה באזור הרגיש, ואז הם עשו תחתית אחרת, כי לפי הזה המנורה בעלת שלוש רגליים, לא כזה, אבל לצורך התהלוכה, הם הכינו תחתית כזאת שיוכלו לשאת את המנורה. מזה נולד סמל מדינת ישראל, אתם רואים שפה למטה כבר שינו את זה, שזה לא יהיה בדיוק שקצים ורמסים. יש לי עוד הרבה, אפילו לא גמרנו רבע, אבל אני רוצה עוד לסיום להעלות דבר מאוד מעניין, שגם הראינו את זה בעבר, וזה שוב דבר שמראה כמה יהודים אהבו את המקדש, וזה כאן אנחנו רואים את הרימון. רימון מיוחד שמצאו אותו שהוא נמצא באיזשהו מקום, והוא נמכר ב-180 דולר לסוחרים באירופה, ונקנה חזרה על ידי על אלפי דולרים כאן לארץ, והוא מוצג במוזיאון ישראל, וזה רימון מיוחד שכתוב בו קודש כהנים לבית השם. יש ויכוח, הרימון הוא ודאי עתיק, יש ויכוח האם הרימון הזה באמת הכתיבה קודש, שזה הוקדש למקדש. יכול להיות שהוקדש למקדש אחר, לא יודעים. בכל אופן, מה שמעניין שברימון הזה יש מעין פתח כזה חור, ואז אחד הארכיאולוגים אמר לי שאולי לכהן הגדול היה שרבית, וכשהוא שם את הדברים בשרבי, הוא החזיק את השרבית. אז אמרתי לו, כהן שמיותר בגדים חייב מיטה, אז לא הגיוני שיהיה לו שרבית, אבל בכל אופן, לפי הזה זה רימון עתיק. אני מביא את הסיפור הזה בגלל ההתרגשות הגדולה, מה שזה עשה למחרת באזור, כשזה פורסם, כמה כמות אדירה של אנשים הגיעו למוזיאון ישראל לראות את הרימון הזה, שזה ספק כלי, וספק בכלל מהמקדש שלנו או ממקדש אחיו, אבל בכל אופן, ההתלהבות סביב הרימון הזה הוא בהחלט מראה כמה גם בימינו יש השתוקקות גדולה לכל הנושא של הכלים של המקדש. אז זה אנחנו ככה יש לנו, אז ככה קיבלנו את התמונה הכללית בנושא הזה. אני מבין שמבחינת הזמן אנחנו כבר צריכים לעבור הלאה, אבל בכל אופן אני חושב שקיבלתם גם תמונה סודית על זה, אני מבקש למעשה לא לפרסם את זה, תמונה סודית של החיפוש של הכלים היום, ובמקביל את כמה מילים על החיפוש. מה שעוד לא הספקנו זה לספר, חלק סיפרתי בעבר וחלק לא, על החיפוש של הכלים במהלך הדורות, על החיפוש של הכלים עוד בזמן המנדט, עוד בזמן הטורקים, ואחר כך בזמן המנדט, מה בדיוק היה, עוד כמה ספרים, דברים שקשורים לחיפוש הכלים בימינו, ואני פשוט רוצה להשאיר אתכם במתח. אבל מה שכדאי מאוד, זה להתפלא כך או כך, לראות כמה עם ישראל בכל הדורות רצה את בניין המקדש, וכמה הוא השקיע בזה, ולהגיד לנו שברוך השם הייתה השקעה גדולה, ואנחנו נשקיע עוד משהו, ונתפלל הרבה תפילות, ושהקדוש ברוך הוא יזכה את עם ישראל לבוא המשיח, ולבניין המקדש, כך או כך, במהרה בימינו, אמן.
אמן.
ישר כוח, שבת שלום.
אני הייתי הרב המקדים.
שבת שלום.
ושיהיה לכם בהצלחה מלאה. תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום.